טוב, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית. בפודקאסט הזה נחשפים בפניכם סודות הצלחה של אנשים מצליחים שעושים את זה ובענק. והיום אצלנו בפודקאסט רז עטייה האלוף, כוכב הטיק טוק, אם אתם מכירים את העורך דין הזה שעושה את התנועות ידיים של וכזה, וכזה, וכל... תלמד אותי את הכוריאוגרפיה תכף, סבבה? אז חבר'ה, אני רוצה להציג לכם את רז ותגיד שלום, ככה. בוקר טוב, מה נשמע?
קודם כל, תודה רבה על ההזמנה. כיף להיות פה. מדהים פה.
כיף שאתה פה.
המקום נראה מדהים. לא מפסיק להתרשם לרגע.
תודה, המלך. תשמע, המטרה הייתה לבנות במה גדולה לאנשים גדולים. ועצם זה שאתה פה, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית. כי אני יודע, אתה בן אדם עמוס, כוכב טיק טוק עם ים של תשומת לב מכל כיוון אפשרי. והיום המטרה שהבאתי אותך זה גם כדי שתציג את עצמך, כדי שאנשים יותר יכירו, אתה יודע, בדיוק דיברנו על זה, שנייה לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אמרת, אנשים מכירים את רז מהטיק טוק, זה שעושה את התנועות ידיים.
נכון.
זה שהביא את הטרנד המטורף הזה, אבל לא מכירים את רז האמיתי עדיין, האותנטי, זה שיש לו גם משפחה וחלומות, והוא גם רגיש ופגיע, ורוצה גם לעשות טוב לעולם, ופתאום התחלת לדבר קצת אחרת בכללי לאנשים, קצת יותר מי אני, ופתאום אמרת לי גם שהרבה אנשים ככה אהבו. ופה המטרה שלי, אתה יודע, יש לנו ככה עכשיו שעה לרוץ, דבר כמה שאתה רק רוצה.
ואפילו יותר.
ואפילו יותר. וזה יאללה, בוא נתחיל. תספר רגע לקהל שלא מכיר אותך עדיין, מי אתה, מה אתה עושה בחיים, ונתקדם.
אז בחודשים האחרונים שואלים אותי מי זה רז עטייה. ולי בעצמי קשה לענות, אז בדרך כלל אני עונה, רז עטייה הוא אדם פשוט עם חלומות גדולים. וזה מתבטא בכל מה שאני עושה. זאת אומרת, אני גם עורך דין, יש לי משרד עורכי דין שמתמחה בתחום של הוצאה לפועל, פשיטות רגל, מרצה בתחום של שיווק לעורכי דין ובעלי עסקים, יוצר תוכן, קוראים לזה יוצר דיגיטלי ברשת.
יוצר קונפליקטים.
מתראיין הרבה על יוקר המחיה, יוקר הדיור, פעיל חברתי. אני עושה הרבה דברים, והנטייה שלי בעצם להגשים חלומות. אתה יודע, אני, כמו שאמרתי, אדם פשוט שבסך הכל רוצה להגשים חלומות ולעשות את ה... להפוך את העולם הזה למקום יותר טוב לחיות בו.
כן.
זה הכל.
איזה כיף, וואי. ובעצם קרה פה איזשהו דבר שלא קורה לרוב האנשים, נכון? רוב, בטח עורכי הדין שיש בשפע, נכון? בשפע, מדינת עורכי הדין, למה? כי אמרו לך שהיית קטן, שתהיה גדול, תהיה עורך דין. זה דבר מדהים להיות כאילו מרשים וזה, נכון? אז כולם הולכו להיות עורכי דין. גם אלה שלא מוכשרים לזה ב-DNA. שזה לא מקרה שלך כמובן, כי אני יודע כמה אתה בן אדם מחובר בעתינים לדבר הזה. ובכל זאת, יש אנשים שהם מאוד 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 רוצים את הדבר הזה. זה משהו שהם חלמו עליו מגיל מאוד צעיר. ודווקא הם לא מגיעים פתאום לאיזושהי הצלחה מטורפת, או אתה יודע, איזושהי חשיפה ענקית, ואתה יודע, הרבה יגידו מה סוד ההצלחה שלו, מה הוא עשה שאחרים לא רואים. אני חושב ש... אתה יודע, נכון שזה תפסת ככה איזושהי תשומת לב?
זה סוד ההצלחה, מה שאמרת.
כן.
עשיתי לעומת אחרים שלא עשו.
או.
פשוט מאוד.
אז בוא נפתח את זה קצת.
זה הסוד. אתה יודע, בתחילת הדרך שלי הייתי, כמובן, אני עד היום עורך דין צעיר, אני בן 30.
כן.
בסך הכל 3 שנות ניסיון בתחום של עריכת הדין, הייתי שנה מתמחה. מה שעשיתי, מה שהוביל לכך, זה שחוויתי תקופה לא הכי טובה בחיים. חוויתי משבר, הייתי אחרי פרידה, העסק לא כל כך הצליח, בדיוק בתקופת הקורונה, ואני מדבר איתך על כל זה לפני בערך, נניח, 1.5 שנה, וחיפשתי מה אני יכול לעשות בשביל, בסך הכל, להרגיש קצת יותר טוב עם עצמי. להעלות את הערך העצמי שלי. כי הערך העצמי שלי באותה תקופה היה ברצפה.
כן.
והבנתי שאני יכול להעלות את הערך שלי באמצעות מתן ערך לאנשים אחרים. וחיפשתי איך אני יכול לעשות את זה, איך אני יכול לפרוץ. רציתי, חלמתי, רציתי לעשות דברים גדולים. וזה התחיל בזה, עוד לפני רזתי מהטיק טוק, זה התחיל בזה שרציתי לפרוץ בטלוויזיה.
מתאים לך טלוויזיה.
והתחלתי להתייעץ עם קולגות, עורכי דין, ושאלתי איך אני, עורך דין, אז הייתי בן 28, איך אני בתור עורך דין צעיר, בתחילת דרכו, יכול לפרוץ בטלוויזיה? והם אמרו לי, פשוט מאוד, אין לך סיכוי.
מי אמר לך את זה?
עורכי דין, אנשים אחרים, סביבה. הם אמרו לי, כן, כל הסביבה שלי. מה מעניין בך שיגרום לערוצי הטלוויזיה להביא אותך לאולפנים ולראיין אותך? כאילו, עם כל הכבוד ואל תעלב, אתה לא בן אדם מעניין במיוחד.
וואו.
וכן, זה פוגע.
כן.
וזה מחלחל לך. ועוד מהילדות, בהמשך נדבר עוד על הילדות, זה חלחל לי שאני לא משמעותי ולא לא מרגישים אותי כמו אנשים אחרים. זאת אומרת, אף פעם לא הרגשתי שיש לי באמת מה לתת לעולם, שיש לי איזה, אתה יודע, מדברים על תן את המתנה שלך לעולם, תגשים את החלומות שלך, לא הרגשתי שיש לי חלומות, לא חלמתי. לא הרגשתי שיש לי איזושהי מתנה לתת לעולם. ואז באותו רגע, היה לי חלום להגיע לטלוויזיה, ופשוט הורדתי את החלום הזה לדף.
וואו.
וזה דבר שאני ממליץ לכל אחד ואחת שצופה בנו, להוריד את החלומות שלנו לדף, פשוט הורדתי את החלום הזה, להופיע בטלוויזיה, והתחלתי לפרק אותו. מה אני יכול לעשות בשביל לגרום לערוצי הטלוויזיה לסקר אותי, לראיין אותי?
או, שזה כבר תובנה לא קטנה.
לגמרי.
כי אתה באת ואמרת פה, רגע, להגיע לטלוויזיה יש פה איזושהי אסטרטגיה.
לגמרי.
בוא נבין מה ערוצי הטלוויזיה מחפשים, מה הם צריכים. שוב, על אותו עיקרון של איך אני נותן ערך. שים לב, אתה הלכת על הנרטיב הזה חזק.
לגמרי.
מה הם צריכים, מה הם מחפשים, ועכשיו בוא ניצור את הדבר הזה כדי למשוך להם את תשומת הלב אליי.
נכון. וזה להגיע לטלוויזיה מבלי לשלם להם, שזה הופך את העניין להרבה יותר מאתגר וקשה. והורדתי את החלום הענק הזה לדף.
כן.
ו...
אז איך מגיעים לטלוויזיה?
והבנתי שאני יכול להגיע לטלוויזיה באמצעות הסיפור שלי. הסיפור חיים שלי.
כן.
ובסוף, בסופו של יום, אנשים מתחברים לאנשים, אנשים מתחברים לסיפורים. הסיפור שעומד מאחורי האדם שאתה.
כן.
ואומנם אותם אנשים באותם רגעים אמרו לי שאני לא בחור מעניין, אבל לטעמי חוויתי עד אותה תקופה דברים מספיק מעניינים בשביל שיקחו אותי לטלוויזיה. אז לדוגמה, בגיל 23, קיבלתי שיחת טלפון, שבה הודיעו לי שנמצאתי מתאים לתרומת מח עצם, לחולה סרטן, ילד בן 14.
וואו.
שעומד למות.
איזה קטע.
כן.
ואיך מקבלים טלפון כזה? כאילו, זה פשוט קורה? או שאתה צריך להירשם למשהו?
פשוט קורה, אתה, כל מי שנמצא במאגר של עמותת עזר מציון, כל מי שמתגייס לצבא או לשירות לאומי, נותן דגימת רוק ונכנס למאגר.
אוקיי, זה משהו שצריך לעשות באופן יזום, או שכבר אתה נכנס אוטומטית כזה?
ברגע שאתה מתגייס לצהל או לשירות לאומי, אתה בסך הכל נותן דגימת רוק ואתה נכנס אוטומטית למאגר הזה.
לא, מה שאני שואל זה, האם יש איזשהו רגע בירוקרטי שאני צריך לחתום על איזה משהו ולתת את זה, או שגם ככה עושים את זה וזה שם שמור?
עושים את זה בשבילך וזה שם שמור לכל החיים.
מגניב, לאללה. אז פתאום פנו אליך יום אחד, שומע, יש לך אופציה להציל חיים של בן אדם, וזה גם תהליך לא כזה פשוט באמצע החיים, וזה גם, הבנתי שזה לא הכי נעים, כאילו.
נכון. בגיל 23, שנה שנייה לתואר, פתאום מתקשרים אליך, אומרים לך שלום, מדברים מעמותת עזר מציון, נמצאת מתאים לתרומת מח עצם לילד חולה סרטן בן 14, באותם רגעים אתה לא יודע בדיוק איך להגיב.
כן, מטורף.
כי, אתה יודע, זה רגע אחד שהוא לא ישכח לעולם, לפחות מבחינתי, כי זה רגע ששינה את חיי, כי עד אותם רגעים לא באמת הרגשתי משמעותי עבור אנשים אחרים. לא הרגשתי שיש לי איזושהי מתנה לתת לעולם. ובאותם רגעים בעצם אומרים לי, תשמע, אתה יכול להציל חיים של ילד שלא הספיק לחוות כלום ושום דבר.
וואו.
והוא עומד למות. ומבחינתי, זאת המתנה הכי גדולה באותם רגעים שהייתי יכול לקבל.
מטורף.
והתחלנו את כל התהליך, הגעתי לעמותת עזר מציון, נמצאתי מתאים ב-95%, ממש התחלנו את התהליך.
וואו.
וחודש לאחר מכן, מתקשרים אליי עם עמותת עזר מציון, ומודיעים לי שאותו ילד נפטר, עוד לפני שספקתי לתרום לו
מערך
העצם.
וואו.
ובאותם רגעים אתה נשבר, כי ציפית לעשות משהו גדול. אתה יודע, היקום שולח לך איזה מתנה שאתה יכול לתת ליקום בשביל להרגיש יותר טוב עם עצמך.
כן.
וזה לא קורה, אז אתה מרגיש תחושת החמצה, תחושת פספוס, אבל יותר מכל, אתה מרגיש את הכאב הזה של אותה משפחה שאיבדה את היקר להם מכל, ואתה לא הצלחת להציל אותו. וזו תחושה שאי אפשר להסביר במילים.
פספוס ענק.
לגמרי.
הרגשת אשם באיזשהו מקום?
לא הרגשתי אשם, כי שוב עשיתי את הטוב ביותר, וזה לא היה בידיי, אתה יודע.
וואו.
זה לא היה בידיי.
קשוח.
לגמרי,
קשה
לקבל את זה. אתה פתאום חושב לעצמך, למה אותו ילד בן 14, למה זה קורה לו? הוא לא זכה לעשות כלום. ואני כולה בן 23. אתה יודע, גדול ממנו ב-9 שנים. ואתה ממשיך בחיים שלך, לא שוכח לרגע את אותו ילד. אני לא הכרתי אותו, אבל אתה לא שוכח לרגע את אותו ילד. אתה תמיד מדמיין אותו, והוא תמיד בראש שלך.
קטע, מזכיר לי סיפור דומה מאוד שקרה לי. אתה רוצה לשמוע?
ספר? אין כמו סיפורים.
לא הרבה יודעים את זה, לא הרבה יודעים את הסיפור הזה. זה היה כשהייתי ילד מאוד קטן, זאת אומרת, זה היה בגיל 8, 10, לא זוכר בדיוק. זה היה גיל כזה שאתה לא ממש זוכר בין כמה אתה אפילו. הייתי בבריכה עם ההורים שלי, בבריכה שהיינו הולכים אליה כל שבוע, אתה יודע, בילוי משפחתי כזה, עוד כשההורים שלי היו נשואים. היה איזשהו יום בבריכה שמילאו אותה יותר מהרגיל. הרי יש גובה לבריכה. חייב להיות בגובה, בסטנדרט, בתקן מסוים. כי אם לא יודעים מה הגובה, איך אתה יכול להכניס שם ילדים? יש גובה שהם יכולים לעמוד במים, ויש גובה שהם יכולים לטבוע. נכון או לא? אז יש את הרדודים, ותמיד אומרים לילדים הקטנים, לא לעבור את הרדודים.
נכון.
באותו יום הרדודים לא היו ממש רדודים, הם היו די עמוקים.
וואו.
זה ממש היה הכי גבוה שהיה אי פעם, כי הייתי שם שנים, ולא זכרתי שהיה ככה גבוה במים. אבל הייתי ילד גבוה. ולי זה לא כל כך הפריע. זה קצת הפריע, אבל לא הרבה. אבל חוץ ממני היו ילדים שהם לא היו כל כך גבוהים. פיזית. והיה איזשהו ילד שנכנס למים. עד היום אני זוכר את זה כמו סרט חרוט, מרוב שזה היה טראומטי לי, אתה מבין? נכנס למים. כזה, אני רואה אותו מקפץ. אתה מכיר את זה שאתה מקפץ, שאתה יכול ככה לדחוף את עצמך כן. מהקרקעית לפחות, כדי לקחת לגימות של אוויר, כזה. והוא עושה לי, ילד, אתה יכול לעזור לי? ככה, כאילו, תוך כדי שהוא קופץ, אתה יכול לעזור לי? ואני מסתכל, ואני אומר לו, תאחז ב... תאחז בדפנות של הבריכה, אני לא צריך לעזור לך, אתה פה. והוא באמת היה קרוב, אמרתי לו, פשוט תקפץ עוד קצת לדופן פה ותאחז. והייתי בטוח שזה מה שהוא עשה. ואני מסתובב, ממשיך בשלי. ואני מסתובב חזרה, אבל לא רואה אותו. אני מסתכל, איפה הוא? חשבתי, הוא יצא מהמים אולי. שמעתי, אולי מישהו לקח אותו, ראה שהוא כזה, אם הוא לקח אותו החוצה. אני קפסה, אני ממשיך בשלי, בעיסוקיי, בטוח שזה זהו, נגמר הסיפור. וברגע אחד אני פתאום מסתכל על הבריכה באיזושהי זווית, ואני קולט יד יוצאת מהמים, רק יד.
וואו.
והיא לא זזה. ואני כזה, מה זה? מה אני רואה פה? אני לא מבין, כי אני ילד, לא קולט. אני מסתכל, אני יורד כאילו צולל למטה, כזה ניגשתי ליד, צולל, אני רואה את אותו הילד עם יד למעלה, מחוסר חיים, עם עיניים ככה פתוחות, ובועות יוצאות לו מהפה ככה, אני עד היום זוכר את זה. ואני אומר לעצמי, מה זה? מה אני רואה פה? אני לא מבין, אני ילד, אני לא קולט מה אני רואה פה, אני לא ידעתי מה זה מוות בכלל. אני נסתכל על הילד הזה, ואני צריך לקחת אוויר, כי אתה יודע, אין אוויר, אתה מתחת למים, אתה נסתכל עליו. יצא החוצה, נכנס עוד פעם פנימה, אני קולט שהוא עדיין לא זז, חשבתי שהוא משחק בהתחלה. חשבתי שהוא... תכף יוצא, כאילו שהוא סתם אולי צולל, כמו שאני לפעמים עושה. לא קלטתי, הייתי ילד. ואז אני יוצא, אני אומר, משהו באינטואיציה של ילד יותר חזקה מהאינטליגנציה שלו. כי אתה עדיין ילד, אתה לא יודע הרבה דברים. אבל באינטואיציה הרגשתי שמשהו פה לא בסדר. אז מהר פניתי לאיזה מבוגר אחראי שהיה באזור, סליחה, סליחה, אני צועק להם, סליחה, סליחה, אני צועק להם, ששימו לב. ואז מישהו שם לב. איזה מישהו אחד שם לב, איזשהו גדול, ילד גדול, והוא רץ, הוא קולט את הסיטואציה, הוא רץ כמו פסיכופת לילד הזה, הוא לא יודע אם הוא ידע אפילו מי הוא. אני אשאל לו, סליחה, אתה יודע מה קורה פה? מה עושים כאילו? זה מה ששאלתי, אתה יודע מה עושים, אתה יודע מה לעשות? אני לא יודע מה קורה פה בכלל, מה קורה פה? והוא רץ, רץ בטיל, אתה יודע עכשיו בן אדם שרץ במים, כל המים אפילו מצדדים, ואני קולט אותו, תופס אותו, מוציא אותו מהמים, רץ למציל כמו חולה נפש. ואני מבין שקורה פה משהו רציני מאוד. ואז אני רואה את המציל רץ בטירוף לילד, ותוך שנייה כל הבריכה על הרגליים, כל האנשים בבריכה, כולל ההורים שלי. ואני מסתכל על הסיטואציה מהצד, ואני קולט איזה בלגן נוצר בגללי. כי אני לא שמתי לב בזמן. כי אני לא באתי לילד הזה ואמרתי לו, בוא אני אעזור לך, תן לי להוציא אותך, תן לי לדאוג לך, ואז הוא היה נמנע מטראומה, וגם אני הייתי נמנע מטראומה לכל החיים. עכשיו, תוך כדי שעושים לו החייאה על הבריכה, על האספלט, כולם בטוחים שהוא מת. גם אני. בטוחים שזהו, זה נגמר, הוא הלך.
גם אני.
אתה מבין? וואו. ועושים לו החייאה, 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 באמת, דקות ארוכות, לא קצת זמן, זה היה ממש, הוא נלחם עליו. ופתאום ברגע אחד, בום, הוא לוקח אוויר.
וואו.
תקשיב, הוא לקח אוויר, ואמא שלו צורחת ברקע. הילד שלי, הילד שלי, צורחת. אתה יודע מה זה צורחת? בחיים לא שמעתי מישהי צורחת ככה. ואבא, לא יודע מה היה עם האבא, אבא היה באלם כנראה. פתאום הוא לוקח אוויר, והוא קם. הצילו אותו, זאת אומרת, הוציאו אותו מזה, מיד אמבולנס, מיד פינוי לבית חולים, בתקוש שהכל בסדר, שהוא יחיה, שהכל טוב. ואני הייתי ילד מאוד היפראקטיבי, שמדבר בלי הפסקה, ושתקתי שעות ארוכות אחרי המקרה, לא אכלתי לדבר. לא אכלתי לדבר, אמא שלי שאלה אותי, ואבא שלי אמר משפט, אמר, בוא נה, אתה קולט מה קרה פה שחר? עכשיו, הוא לא יודע שאני הייתי בסיטואציה מההתחלה. הוא עושה שחר, הוא היה 3 שניות מללכת מהעולם הזה. זה היה עניין של שניות. ואני קלטתי את הגודל של המהלך פה, שאם הייתי מפספס עוד כמה שניות, הוא לא היה חוזר. ואם הייתי מקדים קצת, זה כל זה היה נמנע. אתה מבין? אתה מכיר את זה שיש לך טראומה כל כך גדולה, שכל הגוף שלך בזרמים? קרה לך פעם מקרה כזה? שאתה בזרמים כל הגוף, אתה בשוק טוטלי, אתה לא יכול להוציא מילה מהפה? אז ככה הייתי במשך איזה שעה, שעתיים, לא יכולתי לדבר, אמא שלי שואלת אותי שחר מה קורה, ואני אומר לה, הכל טוב, הכל טוב. לא רציתי ש... לא יכלתי לדבר, לא ידעתי איך להסביר את הסיטואציה. האשמה הייתה כל כך גדולה שאמרתי, אם אני בטעות אומר לאמא שלי שזה מה שעשיתי, שהתעלמתי או לא שמתי לב, ולכן זה קרה, הייתי בטוח שהיא, אתה יודע, שהיא תעניש אותי עונש חמור מאוד, תזרוק אותי מהבית, לא יודע מה חשבתי בתור ילד. אבל לא יכלתי לספר את זה.
ובאותם רגעים שהבנת שהוא חי?
זה לא היה מספיק. זה לא היה מספיק, כי אני הבנתי שהוא כמעט מת. אז אתה מבין? זה כאילו סוג של טראומה. אתה כאילו אומר, בונה, זה כמעט קרה. וזה היה... הזכרת לי פתאום את זה, כי אתה יודע, זה, יש פה איזשהו גודל אחריות מסוים, שאתה מבין שיש לך לגבי העולם הזה, אני פשוט הבנתי את זה בדרך הלא נעימה. אתה מבין? הבנתי שיש לי אחריות, ושאני כן צריך לדאוג לאחר, ושאם אני מתעלם מבעיות, זה לא אומר שהם לא שם. זה אומר שיכול להיות שילד קטן, שההורים יאבדו את הילד הקטן שלהם, בקיצור. זה עד כדי כך גרוע. וזה הפך אותי להיות בן אדם מאוד ערני. מאוד ערני, כמו איזה חייל קומנדו ששם לב כל הזמן לכל דבר.
ערני לבעיות ומצוקות של אנשים אחרים.
מאוד.
זאת אומרת, רובנו, לרוב, חושבים בעיקר על עצמנו.
נכון.
ולא מסתכלים ימין ושמאל, כן. על האחר, על המצוקות שלו, על הקשיים שלו, על הבעיות, כן. שלו, על מה שעובר עליו.
מסתכלים ימין ושמאל על הפוליטיקה בעיקר, זה מה שמעניין אנשים.
בדיוק, בדיוק.
כן.
אם הם רק היו מסתכלים ימין ושמאל וערים למצוקות של אנשים אחרים, יכול להיות שברגע אחד, אתה יודע, גרמת לאדם שנייה, לחייך.
נכון.
יכול להיות ששינית חיים שלמים.
כן.
זאת אומרת, אותו אדם פתאום מחייך, פתאום שמח. Mm-hmm. ממשפט שאמרת לו, הוא חוזר למשפחה שלו,
נכון.
חוזר לאישה שלו,
כן.
הוא הרבה יותר מאושר, הם הרבה יותר שמחים, הילדים שלו הרבה יותר שמחים, אתה משפיע על כל כך הרבה אנשים.
נכון.
במעשה טוב אחד, באמת. שעשית לאדם אחד. אותו דבר, גם אם עשית דבר רע, ואמרת לבן אדם דבר רע,
כן.
זה יכול להשפיע עליו ועל הסובבים אותו.
לגמרי. נכון. אז אני אגיד לך מה אני ככה הבנתי מכל הסיפור הזה, וגם מה שאתה מספר לי אתה, זה ככה, יש פה איזשהו מסר עמוק שמסתתר מאחורי זה, שאני חושב שגם אני וגם אתה הבנו. המקום הזה של לקיחת אחריות. של לקחת אחריות, לא להגיד, זה לא הבעיה שלי. כי אז הקרמה סובב לך את זה לתוך הראש, במסובבת. לא להגיד, לא מעניין אותי. לא להגיד, זה לא שלי. לא להגיד, מישהו אחר יעשה. זה משפטים של אנשים שחיים בסוג של אשליה. סוג של אשליה. זה לא, לא קשור אליי, אולי הם ימשיך להסתובב כהרגלו. לא, הוא לא. לא, הוא לא. הייתם שם. יש לכם כובד משקל, יש לכם כוח משיכה לדברים מסוימים, אתם עשיתם השפעה בין אם החלטתם לפעול ובין אם לא.
נכון.
וזאת נקודה שלי שינתה את החיים באיזשהו מקום, כי הבנתי שאם אני לא אפעל, ואני לא אתערב, ואני לא אעשה, אז דברים מאוד רעים יכולים לקרות. אתה מבין את זה? אחת הסיבות כשאני הלכתי לתואר שלי בהנדסה, והייתי בכיוון מאוד יציב בחיים שלי, מאוד חזק. הייתי גם
בטוח.
כן, מאוד בטוח. הייתי גם מצטיין בתואר שלי. הרבה אנשים לא יודעים את זה. שלהיות מצטיין בהנדסה זה מאוד מאוד קשה. זה לימודים, לא הייתי יוצא מהבית. לא הייתי מבלה. היו לי 3 חודשים שאני לא אשכח בחיים. הייתי לומד מבוקר עד ערב. מבוקר עד ערב. כל יום. לא יצאתי בכלל. אנשים לא מסוגלים לעשות את מה שאני עשיתי. אני יודע את זה. יש לי משמעת עצמית של חייל סובייטי. אבל כשאני הבנתי שאני יכול לתת המון בתחום הזה של הנדסה, אבל אני לא מציל חיים באיזשהו מקום, זה גרם לי להרגיש שזה קצת לא, אין לזה מהות גדולה כמו שאני חשבתי. ודווקא כשיצאתי לעולם העסקים, ראיתי הרבה יותר הזדמנויות לעזור. זאת אומרת, גם אבא שלי ב-2008, סיפרתי לך שהוא היה יהלומן מאוד מצליח, 2008-2009 הגיע, ריסקה לו את העסק. אתה זוכר מה היה פה בישראל?
ברור.
עם הבורסות?
ברור.
גמר לאנשים עסקים האלה מלבד שמאל.
כולם נפלו.
כן. אז למזלנו, אבא שלי היה מספיק בקי בתחום, כדי לדעת שהתחום הולך פייפן, והוא עזב לפני הזמן, לפני שהוא חווה את ההתרסקות הקשה. הוא משך את הכסף לפני הזמן, חכם מאוד, הוא עשה מהלכים מאוד חכמים, שם את זה על בית, על נדלן, באמת, באמת, חבל לך הזמן איזה מהלכים גאוניים הוא עשה, ועדיין הוא הרגיש את זה, זה לא היה מקק עליו בכנף, זה היה מאוד קשוח, כי הוא היה צריך למצוא מקצוע אחר, ממש ככה.
אף קושי שאנחנו חווים, הוא לא קל.
וואו. זה שינוי טוטלי, הוא גם עבר גירושים והכל ביחד, גירושים ועבודה והכל הלך לו. כל מה שנותן לו משמעות ותחושת ערך, אמרנו ערך, תחושת ערך בחיים.
כל מה שהוא נאחז בו.
אמת, הכל נלקח ממנו ביום אחד. ואני ככה, אתה יודע, בתור ילד שרגיל לראות את אבא שלו מאוד מצליח, מאוד חזק, אתה יודע, יש את הספר אבא עשיר אבא אני, אני יודע יותר טוב מכולם על מה מדובר. למה? כי קיבלתי גם וגם. אני גם היה לי את האבא העשיר, ואותו אבא גם לא הפך להיות אני ברמה של אני, אבל ברמה של, היה לנו סיטואציה של חשבון מוגבל בבנק, סגרו לנו את הדלתות, אין עם מי לדבר, אף אחד לא רוצה לעזור לך, אין לך אשראי, אין לך מסגרת, אין לך כסף מזו, אין לך כלום, איך אתה חי? אתה צריך לדאוג לילדים, אתה צריך לדאוג לבית, אתה צריך לדאוג לכל מיני כיבוי שריפות מהעבר, חובות. איך אתה עושה את זה? פאקינג איי. הוא יצא ממצב בלתי אפשרי. בלתי אפשר, אני אומר לך, אני בתור ילד אמרתי, איך יוצאים מזה לעזאזל? איך יוצאים מזה? איך יוצאים מהמצב הזה? זה נראה כאילו אנחנו נגזר, גזר דין כאילו לנצח, כאילו אי אפשר לצאת, זה לופ.
גזירת גורל.
חבל הזמן. לא. הוא עשה הכל ויצא מזה, חבל הזמן. בן אדם חרוץ, בן אדם, וואו, וואו, איזה אור של פיל. אתה יודע מה? לא סתם הלכתי לעולם העסקים, הלכתי בגלל שידעתי שיש מצוקות כאלה לבעלי עסקים בחיים. לא סתם הלכתי לזה. חיפשתי לעזור וחיפשתי את המשמעות שנכונה שאני רואה בת האמת, אתה מבין? ועולם העסקים והיכולות ההנדסיות שלי וכל הלימודים שלמדתי על עסקים גם לאחר מכן, כי רציתי להיות מאוד חזק בזה. הבנתי שאני, לא רק שאני יכול לעזור, הבנתי שאני יכול לעזור כנראה יותר טוב מרוב האנשים. כי עם יכולות כמו שלי, מצטיין בהנדסה, יכולות חשיבה מאוד מאוד אסטרטגיות, מאוד חזקות. אני יודע גם לרדת לפרטים מאוד חזק. והיכולת שלי להבין עסקים, איך מערכת כזאת, עסק זה מערכת, הרבה לא מבינים את זה. זה מערכת, כמו מכונה. זה כמו הנדסה. זה בדיוק כמו הנדסה. אבל יש פה גם את החלק האנושי.
נכון.
אז צריך גם להוסיף פה את החלק האנושי, ולהיות מאוד חזק בתקשורת, בהשפעה, בלהעביר את המסר שלך, וליצור נוחות עם אנשים.
ומהעיקרות שלי איתך, אתה גם טוב בטכנולוגיה, ואתה גם טוב באנשים.
כן, כי זה שני התחומים שהשקעתי עליהם הכי הרבה.
שזה שילוב מנצח.
נכון, נכון. אז היום כשלקחתי את זה לעסקים, וגם למדתי המון דברים שלא ידעתי בעסקים, המון המון, אין לאנשים מושג, באמת, כמה הם לא יודעים, באמת. ככל שאני לומד יותר, אני מבין כמה אני לא יודע, איך אני איתך? אתה מבין? מה שכן, אנשים צריכים לדעת, יש שיטות ויש מתודות ויש כלים ויש דרכים להצליח, ולא צריך לנחש כלום, לא בעסקים. אלא אם כן יש לך איזשהו אבא מיליארדר, שיש לו מלא כסף לשרוף, ויש לך זמן למחלקות פיתוח, לניסויים במעבדה, זה בבקשה על חשבונך, בסדר גמור. אם אין לך את האמצעים האלה, אז אתה לא יכול לעשות שטויות. אתה חייב להצליח. ואתה צריך לעבוד לפי מה שמצליח. זה מה שאני קלטתי.
ולעשות. זאת אומרת.
ולעשות.
הידע.
ברור.
אתה יודע, הידע בסופו של דבר קיים בגוגל, בדוקטור גוגל.
כן.
יש לנו שם את כל הידע האפשרי, בסרטונים, ביוטיוב, ברשתות החברתיות.
אתה יודע מה?
בסופו של דבר, אנשים יודעים מה הם צריכים לעשות.
אתה לא חושב אבל שהיום זה too much information?
לגמרי.
אני חושב שאם פעם הבעיה הייתה, אין לנו מקורות ידע, וממי נמצא אותם, בוא נחפש, פעם זה היה בעיקר לחפש, חיפוש, למי יש, איך אני פונה, נגישות, לא הייתה נגישות לפני האינטרנט, לא הייתה נגישות, קרקרה, כאילו זה מה שהיה לך, טלפון, אחרי זה המציאו. ואז אתה אומר, רגע, איך אני מוצא את הידע שיעזור לי להתקדם? היום זה לא ככה. היום יש too much information, יותר מדי ידע,
יותר מדי מהכל.
יותר מדי מהכל, יותר מדי תשומת לב, יותר מדי תשומת לב מתחלקת. אז היום הבעיה היא חדשה, יש בעיה אחרת. איך תדע מה לג'יט ומה לא? מה כן נכון, ומה כן עובד, ומה איפה כן כדאי להתמקד, ואיפה לא? ומה אני רואה היום המון? בשילוב אגב, בשילוב של חוסר סבלנות, ישראלים טובים בזה,
וואו.
בשילוב של חוסר סבלנות וזה שיש ריבוי מקורות אינפורמציה, מה אנחנו רואים? פיזור קשב וחוש הרמוטה. ובגלל הפיזור קשב הזה, אנשים לא מתקדמים. הם מתפזרים.
הם לא ממוקדים.
יפה. והם פועלים, אבל הם לא מתקדמים. יש הבדל. אז גם על זה שאמרת שצריך לפעול, נכון, צריך לפעול. וצריך לפעול חכם. זה מה שאני אומר. נכון. צריך לפעול וצריך לפעול לפי, לא רק לפעול, לא רק לעשות. זה כל טיפש יכול לעשות, סליחה על המילים. אבל לפעול חכם זה אומר לפעול בדרך שמקדמת אותי. ולא נכון. בדרך שהיא רק שורפת לי אנרגיה, זמן וכסף. איך גרן קרדון אומר זה? You need to monetize. You need to monetize your money, your business.
אז זה שילוב
don't,
של...
Don't hustle, hustle, hustle. You need to monetize.
אז זה שילוב כן. של בעצם לפעול על פי תוכנית ברורה mm-hmm. ואסטרטגיה ברורה.
כן, שיטות פרקטיות.
שיטות פרקטיות.
ויש, מלא.
נכון. לעזר באיש מקצוע, במישהו שכבר עשה משהו שאתה רוצה לעשות.
כן.
ואז גם העניין הזה של לעשות ולבצע ולהיות סבלני לתוצאות.
מאוד, מאוד סבלני. אנשים לא מבינים, הנה שאלת אותי, שחר, כמה, איך בנית את הפודקאסט הזה? זו שאלה ראשונה ששאלת אותי. אמרתי לך שני דברים. אחד, אני מהנדס חשמל, אז אני יודע להתעסק בטכנולוגיה, ושתיים, זה לקח לי בערך 10 חודשים להביא את זה למצב שזה נמצא בו היום. לא, לא, מן הסתם לא הייתי פנוי רק לזה, 24/7, התפניתי לזה בנקודות מסוימות, אבל להרכיב את כל הקונסטלציה כדי שזה יצא כמו שזה נראה כרגע ונשמע כרגע, לקח לי זמן. וידעתי שזה ריצה למרחק ארוך, גם אם זה פרויקט שאמור להסתיים, לא משנה. זה ריצה למרחק ארוך. למה? כי אפשר לשפר את זה תמיד עוד. השלב הבא, אגב, זה להביא מצלמות דרגון. מי שיודע, יודע שזה מצלמות מאוד יקרות, מתחילות מ$30,000 למצלמה, שזה בכלל רמה קולנועית. אז שוב, תמיד אפשר עוד. השאלה היא, השאלה אם זה חכם כרגע, השאלה אם מה אתה פנוי, יש הרבה שאלות, צריך לשים לב את זה.
זאת אומרת, בניגוד לרוב האנשים, פשוט התחלת.
כן.
פשוט התחלת.
אני תמיד מתחיל, זה תמיד קורה ככה. המרחק אצלי, אני מאוד היפראקטיבי אגב, המרחק אצלי בין מחשבה לביצוע, הוא מרחק מאוד קטן. לפעמים זה בא לרעתי אגב. כי אני לפעמים מתקדם מהר מדי, לנקודות, שוב, מתוך סקרנות, כי הבנה מאוד סקרן, הוא רוצה לבדוק הכל וזה. ולפעמים אני גם בעצמי משקיע אנרגיה, לפעמים במקומות לא הכי נכונים. אבל בצד שני, אני מאוד אוהב לטעות. נכון. מאוד אוהב לטעום ולטעות. מנגד, אני מרים פרויקטים כשאני רוצה. ואנשים יכולים בכללי לחשוב על פרויקט שהם רוצים, לחשוב ולחשוב ועוד לחשוב ועוד לחשוב ועוד לחשוב. וזה נשאר שם.
זאת הבעיה אצל רוב האנשים, שהם חושבים על איזה רעיון, על איזה מיזם, על איזה משהו חדש, חושבים, 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 והם תמיד בטוחים שהם לא מספיק מוכנים בשביל להיות שם. אולי אני צריך לעשות עוד איזה תעודה, אולי אני צריך ללמוד עוד משהו, אולי אני צריך לקבל עוד איזה תעודה. כל המאמנים, מטפלים, קואוצ'רים, מנטורים, הם תמיד חושבים שזה לא מספיק שם, הם לא מספיק מוכנים לפודקאסט, להרצאה, אני צריך לקבל עוד ידע, אני לא מספיק בשל בשביל לדבר על זה.
אגב, אני מאמין שגם לך זה קרה.
פשוט תתחיל.
כשאתה התחלת, לפני שהתחלת עם כל העניין של הטיק טוק, וצברת כל כך הרבה עוקבים על הטרנד, וגם על המסרים שאתה מעביר, והידע שאתה מעביר, שאני אגב מאוד אהבתי, כן? אני עברתי על הטיק טוק שלך לא בגלל הטרנד של התנועות ידיים. עברתי עליו כי הטיפים שנתת היו מאוד טובים. אתה מבין? אני נכנס ואני אומר, בוא'נה, הוא לימד אותי פה משהו חדש, איזה כיף. למה לא? איזה תענוג, הוא גם עושה את זה מבדר, זה גם מושך תשומת לב, ואני שמח שיש הרבה טוקבקיסטים מגילים כזה בתגובות שאומרים, מה יש לו עם הידיים וכל מיני כאלה. כי הם מניעים לך את זה.
נכון.
אז לפחות השנאה יוצא טוב.
הם מגבירים את החשיפה.
מקדמים לך את הטיפים. הם עוזרים לעוד אנשים בעצם, בלי לשים לב. זה גאונות, אגב, של הרשתות, כאילו. דווקא ההייטרים, אלה שאוהבים להגיב תגובות מגילות ורעות, ומוצאים רע לעולם, בסוף מה יוצא? הם מתדלקים לך את המסרים הטובים.
חד משמעית. אני לא צריך שכולם יאהבו אותי, אני לא מחפש שכולם יאהבו אותי, בסופו של דבר תמיד, אם אתה רוצה לעשות באמת משהו גדול, תמיד יהיו אנשים שלא יאהבו את זה, תמיד יהיו אנשים שינסו להוריד אותך.
כן.
תמיד יהיו אנשים שיגידו לך שאתה נראה כמו בדיחה, ליצן, פסיכופת. זה תמיד יהיה שם.
אוקיי. אמרו לך שאתה נראה כמו פסיכופת?
אמרו לי כל כך הרבה דברים.
למה?
מכל הסוגים.
פסיכופת? כי פסיכופת? אוקיי, לא. לא יכול. אני אוהב להתחבר, לנסות להבין לפחות, אבל אני לא מצליח פה להבין דווקא את ה...
אתה יודע, דווקא כשאומרים לי שאני נראה כמו פסיכופת או משוגע, אני מבין שאני עושה את הדבר הנכון.
בדיוק.
כי מי אלה האנשים שמשנים את העולם?
אלה שלא עושים את מה שכולם
עושים. המשוגעים, הפסיכופטים, אלה שהולכים נגד המוסכמות,
נכון.
נגד הכללים.
כן, אלה שניפצו תקרת זכוכית, מה שנקרא, שהם לא חיים בתוך איזה בועה.
בדיוק. אז כשבן אדם אומר לי, אתה נראה שונה, אתה נראה חריג,
כן.
בניגוד לילדות, שאז, אתה יודע, קראו לי שונה, חריג, אז נפגעתי. היום כן. ברגע שקוראים לי שונה, חריג, אני לוקח את זה כמחמאה,
כן.
כי אני באמת, באמת, כנראה שונה מרוב החברה.
כן. וואלה, אז תשמע, אז אתה אומר רגע, צריך להתחיל. דיברנו על זה שצריך להתחיל, וגם לך אני מאמין, היה את הנקודה הזאת, שעם כל ה... חשש של מה אני עכשיו עושה דבר כזה, כאילו אני מאמין שזה לא באת עם זה כאילו פשוט יאללה בון, כאילו תוך כדי שהוא, איך שאתה צלם מדליק את הוידאו, מה שנקרא, או שאתה אפילו ציינת את עצמך בהתחלה, לא ישר, זה לא היה כזה, טוב בוא נעשה ככה, מיד, לא, אני מאמין שחשבת על משהו לפני, נכון? רצית, היה פה איזה משהו מאחורי האקט הזה שאמרת, זהו, זה מה שאני עושה עם הידיים, ככה אני, בוא תסביר, איך הבנת את זה?
אני אגיד לך, מה שקרה, שבאותה תקופה כבר נצמדתי לקיר מהבחינה הזאת שכבר הרגשתי שאין לי מה להפסיד.
וואלה.
זאת אומרת, חוויתי משבר כלכלי בתקופת הקורונה.
כן.
פתחתי את המשרד שלי בראשון לראשון 2020.
כן.
חודש וחצי לאחר מכן.
יואו.
קיבלתי מכה מהיקום,
יאללה.
שזו כללת הקורונה, הכללה הזו של בעלי העסקים, כן. ובאותה תקופה, אתה יודע, אתה לא יודע איך להגיב לזה. כי רגע לפני, אתה יודע, אני פתאום פותח עסק, פותח משרד עורכי דין בגיל 28, בגיל כל כך צעיר, נכון. ללא ניסיון,
כן.
ללא ידע, וללא כסף.
כן, זאת אומרת, ידע עסקי, איך פותחים, מה עושים, איך מחשבים.
גם ידע מקצועי.
וואלה, וגם ידע מקצועי.
גם ידע מקצועי, לא היה לי כלום.
זאת אומרת, ניסיון מקצועי מבחינת...
לא היה לי ניסיון, גם ידע.
כן.
למדתי את הכל לבד.
כן.
אני לא הספקתי להיות שכיר לפני.
וואו.
רק את תקופת ההתמחות שהייתי באמת חייב לעשות.
כן.
ששם התמחיתי בהוצאה לפועל.
היית בתחתית שרשרת המזון בשלב הזה.
לגמרי.
וואו.
ולא מספיק שאתה בתחתית שרשרת המזון, אתה מקבל כל כך הרבה מכות מהיקום, שבאותם רגעים גם החברה זורקת אותי, וגם אתה חווה משבר כלכלי כל כך עמוק.
זה מזל שהיא זרקה אותך?
וואו, היא עשתה לי...
נכון.
זה רק טוב, אבל בדיעבד, באותם רגעים אתה חושב שהיקום שולח לך מסרים, שלא נועדת להצליח.
Mm-hmm.
שההצלחה היא כנראה לא עבורך, ההצלחה היא לא בשביל כולם.
Mm-hmm.
וקשה לך להתרומם מזה. אבל מה שכן היה טוב, שפתאום יצאתי מאזור הנוחות. זהו, אני כבר לא באזור הנוחות, כבר כאילו... אין לי מה להפסיד.
יו, אתה יודע, זה מדהים. כאילו בנקודות האלה, הרבה פעמים אנשים פתאום יוצא מהם איזה... כאילו,
שד.
עד עכשיו הייתי נחמד עם העולם. נכון? זה כזה. עד עכשיו הייתי נחמד, אין בעיה. פתאום אתה מגיע לנקודה הזאת של אין בעיה. ואז אתה מתחיל לעשות דברים, כמו, איך אמרת? כמו משוגע? כמו משוגע. ואז פתאום, וואי, פתאום דברים מתחילים לעבוד. זה די מדהים. כאילו, עכשיו, אתה יודע מה? אתה יצאת מהמטריקס. ככה נזכה על זה. פרצת תקרת זכוכית, יצאת מהמטריקס. כאילו הבנת שמה שעשית עד היום הוביל אותך לאותם הנקודות האלה, שאתה לא מרוצה 100%, אתה רוצה יותר. ועכשיו, נמאס לך, ודי. ועכשיו אתם תראו מה אני אעשה. כאילו, נכנס בך איזה משהו. ואז תאר לי את הרגע הזה שפתאום אתה אומר, אני הולך לעשות משהו שונה, איך הגעת לזה? זאת אומרת, איך הבנת את זה?
אז זה היה תהליך, כי בהמשך למה שדיברנו, שרציתי לפרוץ בטלוויזיה, כתבתי לעצמי את איך אני יכול לפרוץ בטלוויזיה, וזה באמצעות הסיפורים שלי.
כן.
זאת אומרת, בהמשך לסיפור, שנה לאחר מכן התקשרו להם עמותת עזר מציון, ואמרו לי שנמצאתי מתאים לתרומת מח עצם, לחולי סרטן, הפעם לאדם בשנות ה-60.
וואלה.
לחייו.
וואי, למה אליי לא פונים? משהו לא בסדר איתי?
והרופאים באותם רגעים אומרים לי, תקשיב, אנחנו לא חושבים שקרה דבר כזה.
באמת זה נדיר.
בכל ההיסטוריה. בכל ההיסטוריה, בכל העולם. זה לא סוג דם, זה מבנה רקמות.
אוקיי.
וזה מאוד מאוד נדיר שהמבנה רקמות שלך יהיה מתאים למבנה רקמות של אדם אחר שהוא לא מהמשפחה שלך.
איזה קטע.
ופתאום אני נמצא מתאים לתרומת מח עצם
עוד אחד.
לעוד אחד.
וואו.
פעם אדם בשנות ה-60 שנמצא באזור הדמדומים בין חיים למוות, ואני מתחיל את התהליך ואני מבין שאו, סוף סוף זה הולך לקרות, ומגיעה לי אחות במשך שבוע ומזריקה לי כל יום איזו זריקה שתגביר לי את כדוריות הדם הלבנות.
אוקיי.
זה גורם לעייפות, חולשה, אבל בסוף אני רואה את התמונה שבה אני הולך להציל אדם, ואז זה קורה.
יואו.
אני תורם מח עצם.
מטורף.
במשך 6 שעות אני שוכב על
מיטה. וואי וואי, עושה לי רעב. אני שונא מחתים.
ושואבים ממני 4 ליטר דם.
למי שיש קיבה רגישה, אולי כדאי ש...
ובפעם הראשונה בחייך, אתה מבין באמת מהי משמעות החיים. ומשמעות החיים היא להיות משמעותי עבור אנשים אחרים.
וואו.
המעשים שלך, המילים שלך, יכולים לשנות חיים של אדם אחר.
לגמרי.
זה משמעות זה לקום בבוקר ולדעת שמישהו אחר זקוק לך. מישהו אחר צריך אותך.
אתה יודע, רז, אני חייב להגיד לך משהו על זה. אתה יודע, יש אנשים שיקשיבו לזה ויגידו, כפרה, אני לא יודע, אני לא בקושי עוזר לעצמי. איך אני אעזור למישהו אחר? זה מאותה נקודה שאתה אמרת, מה יש לי כבר לתת? שאנשים אומרים, אני לא שם עדיין, אין לי מה לתת. וזה יושב על אותו מקום, על אותו המקום. עכשיו, תודה, זה מדהים, אבל גם טוני רובינס אומר את זה, הוא מדבר על זה, וגרי וי, וכל הגדולים מדברים על זה. שהסוד להצלחה הוא נתינה. עכשיו, זה נשמע כמו קלישה, אתה אומר, כן, כן, הוא בטח רוצה את הכסף שלי, אני אתן לו את הכסף, זה מה שהוא רוצה. נתינה של כסף. לא. הם מתכוונים מהשכרה, כי באמת, היה להם סיטואציות בעצמם בחיים שלא היה להם כלום, ואחרי שלא היה להם כלום, הם נתנו משהו, ופתאום הגיע להם הרבה שפע לעולם. זה כאילו, עכשיו, זה נשמע כמו איזה משהו קוסמי כזה. אז זה לא בדיוק ככה, זה לא באמת קוסמי. בוא אני אסביר מה קורה לך בראש. אני מאמין מאוד, אני תמיד מוריד את זה לפסיכולוגיה. כי אני מאמין ביקום, אני מאוד מאמין באלוהים, אני מאמין בקרמה, אני מאמין בהרבה דברים שלא בשליטתך, אבל אני הכי מאמין בפסיכולוגיה ובמה אתה עושה עם עצמך בראש, שזה, השינויים האלה, זה מה שישנה גם את העולם מבחוץ. הרבה 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 עבודה עצמית שצריכה להיות. ואז אמרתי, טוב, איך אני מוריד את זה לפרקטיקה? כרגיל, מהנדס. ומה אני קלטתי? גם אני בסיטואציות שהיו לי מאוד לא פשוטות, שאני קולט שאני בסיטואציה, נגיד, כלכלית, שאני פתאום אומר, שיט, פאק, אני במצב כזה או כזה. בתחילת העסק שלי, לדוגמה, היו לי הרבה סיטואציות כאלה של, שאתה יודע, שאתה רק מרים עסק, ופתאום אין לך כסף, ופתאום אתה רואה שהחודש הבא הולך להיות בעייתי, בתזרים, ואתה אומר, רגע, אבל רק התחלתי, אבל מה עושים? אבל זה, המון שאלות. קבלת החלטות, אתה צריך להיות מאוד מדויק בהתחלה, כי אחרת זה, נו, זה הסיכוי שזה יצליח, הוא מאוד נמוך. הייתי בהרבה סיטואציות שהייתי חייב לקבל החלטות כמו שצריך. וזה מדהים, כי תמיד, 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 כשאמרתי, פאק, אין לי קלפים, אין לי מה לעשות, היה לי תמיד את הקלף האחד, האס המנצח. תמיד האס המנצח, אי אפשר להוציא אותו מהחבילה לעולם. והאס הזה נקרא נתינה. והאס המנצח הזה זה האס שאני תמיד ברגעים קשים הייתי עובד איתו. וזה תמיד, תמיד עובד. זה פשוט מטורף. אין סטטיסטיקה שיכולה... שאתה אומר, בונה, יש קלף שתמיד מנצח. אז אני אגיד לכם שיש. יש קלף אחד שהוא תמיד עובד, וזה נתינה. תמיד. זה מטורף. עכשיו, הורדתי את זה לפסיכולוגיה, ורציתי להבין למה זה קורה לנו. למה כשאנחנו נותנים, אנחנו מצליחים. גם כשאין לנו, גם כשאנחנו בבעיה. ומה אני גיליתי? כמה דברים. דבר ראשון, כשאתה נותן, אוטומטית זה שם אותך בפרספקטיבה. פרספקטיב, כמו שגרי וי תמיד אומר. וזה שם אותך בפרספקטיבה על זה שכמה שאתה חושב שאין לך, תמיד יש לך מה לתת. כמה שאתה חושב שאתה כזה לוזר, ואין לך, ואתה עדיין לא שם, ואתה, מה שנקרא, לא מצליח, אז אתה מחרטט את עצמך למוות. יש לך מלא. יש בך את כל מה שאתה צריך, זאת האמת. ועכשיו זה רק עניין של כמה אתה בוגר עם זה שעדיין לא השגת את המטרות שלך וכמה אתה סבלני. אוקיי? זה דבר ראשון. הדבר השני כשאתה נותן, זה נותן לך תחושה של משמעות. ואחד הצרכים הקיומיים הכי עמוקים של בני האדם, זה הצורך במשמעות. טוני רובינס מדבר על 6 הצרכים של כל בן אדם, הבסיסיים, ואחד מהם זה משמעות. עכשיו, בנוסף, כשאתה נותן, אתה כבר לא מרגיש לבד, ויש משהו בתחושה של שייכות, שזה גם אחד מהצרכים הבסיסיים שלנו כבני אדם, כשאתה שייך, וכשיש לך קבוצה, קהילה, שבט, אנחנו אנשים שבטיים, שבט סביבך, אז זה נותן לך גם המון תחושה של שייכות, אהבה, אהדה, וזה מניע אותך מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, כל אלה הופכים בסופו של דבר להיות מה? משאבים רגשיים. טוני רובינס מדבר על המושג הזה שנקרא משאבים רגשיים. שיש לך משאבים רגשיים ואתה באנרגיה גבוהה, ואתה חזק על המטרות שלך, ואתה אופטימי מאוד, ואתה לא מפסיק לפעול, ואתה עושה דברים בצורה שהיא גם נכונה לך, כי אתה מאוד מחובר לעצמך, וגם לסביבה שלך, ואתה חי בהרמוניה הזאת, זה inevitable, מה שנקרא, שההצלחה תגיע אליך. זאת אומרת, אתם רוצים להצליח? אתם לא יודעים ממה להתחיל? אז התשובה היא, תפסיקו לחשוב על עצמכם. תתחילו לתת. מה? מה שצריך. מה שאתם יודעים לתת. מה שאנשים צריכים ואתם יכולים לעזור. ממש מזה.
שאלו פעם את הדלי למה, איך אפשר למנוע מאנשים להיות אגואיסטים? ואז הוא ענה, למה למנוע מאנשים להיות אגואיסטים? אגואיסטיות זה דבר נפלא. העניין הוא להיות אגואיסט חכם. וזה משפט מדהים של הדלי למה. כן. כי בסופו של יום, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו,
כן.
זה לעשות טוב לאדם אחר. כי לעשות טוב לאדם אחר, זה הדבר שהכי עושה טוב לנו. לכן באותם רגעים כשהרגשתי משבר בחיים שלי ובאותם רגעים שחוויתי קושי בחיים שלי והייתי אחרי פרידה וחוויתי משבר עסקי וכלכלי, נזכרתי בדבר שסבתא שלי זיכרונה לברכה הייתה אומרת לי, והמשפט היה הולך ככה, כשקשה לך תחפש למי אתה יכול לעזור. וזה משפט, משפט שמסכם הכל.
כן.
כי אם תסתכל על זה, תיקח לדוגמה חייל במסע, אוקיי? חייל קרבי באיזה מסע ארוך ומתיש. כשקשה לו, במקום לחשוב אך ורק על עצמו, הוא יכול לשנייה לחשוב על זה שמאחוריו, ואם הוא שנייה יעזור לו, זה ימלא אותו. באנרגיה.
כן.
וזה יהיה לו הרבה יותר כן. קל להמשיך במסע.
בוא אני אתן את זה מזווית עוד יותר מעניינת. תראה, כאילו, לא שזה לא מעניין, זה סופר מעניין, כי אנשים עשו דברים, איך אני אגיד את זה? אקסטראורדינרים, כשהם נחלצו לקראת החבר שלהם במלחמות, כל מיני סיפורים מטורפים שאתה שומע. לא שזה לא חשוב, אני פשוט אומר, בוא נביא את זה מזווית פסיכולוגית, הכוונה. אני אומר כזה דבר, כשאתה עסוק בכאב שלך, אתה בעצם, במה אתה עסוק? ברע לי, קשה לי, אני קורבן, אני זה. הפוקוס שלך במקום הלא נכון, אוקיי? לכן אני מאוד אוהב מנטורים, אלה שאומרים, הנה המנטורים האלה, נוכלים האלה, הנה גם כוכבי רשת אגב,
נכון.
או אנשים מאוד מצליחים כמוך, שאתה עורך דין, שיכול לשפוך המון ידע והמון כלים, ואתה עקפת כל כך הרבה עורכי דין בפער עצום, ואני אומר, זה דבר טוב. למה זה דבר רע? כי, למה זה טוב? כי אנשים כל כך עסוקים בעצמם ובבעיות שלהם ובקורבנות שלהם, הפוקוס שלהם במקום הלא נכון. שאם יש מישהו שיכול לגנוב לך את הפוקוס, אשכרה, ולקחת אותו למקום חיובי, תגיד תודה. או קראת טוב, מה שנקרא. תגיד תודה. איזה, זה שקמו מנטורים, אתה יודע מה, גם הכי גרועים שמביניהם, זה לא משנה. הם עצם זה שהם קמו והם גונבים לך את הפוקוס, לפחות להוציא את השליליות שלך על מישהו אחר ולא על עצמך, זה כבר טוב, תגיד תודה. נכון? כל הטוקבקיסטים. תגיבו, תגיבו לי, תקפיצו לי את החשיפה, תודה. תודה, תעבדו בשביל זה, כן, תעבדו. יפה. אז למה, אם אתם לא עסוקים אגב בטוב, אז לפחות תקדמו אנשים שעושים טוב, אני בעד. מרק צוקרברג, חכם מאוד. שורה תחתונה, אני מסכה על זה מזווית פסיכולוגית ש... עצם זה שהפוקוס שלכם, לא על זה, על כמה רע לכם, וכמה החיים קשים, וכמה לא הולך לכם, וכמה הוא עשה לכם, וכמה היא אכלה לכם ושתתה לכם, וכו וכו וכו, כשהפוקוס הוא על משהו אחר, חיובי, שמקדם אתכם, באופן טבעי לחלוטין אתם תתקדמו. כי איך המשפט הזה נקרא? Energy flows where focus goes, משהו כזה. הפכתי נראה לי את המילים, אבל משהו בכיוון. יפה, עכשיו בוא במעבר חד. סיפרת לי שיש איזשהו עניין עם לשכת עורכי הדין, שככה באו נגד מה שאתה עושה, וניסו לשלול לך רישיון, what the fuck, my dude, מה? מה הקטע? אפשר להבין? למה זה שאתה מתקדם ומצליח מפריע להם? בוא תסביר לי.
אז בעקבות הסרטונים בטיק טוק, דבר ראשון, התחלתי לקבל ביקורות שליליות. המון ביקורות שליליות.
כן.
לאחר מכן, התחלתי לקבל שיימינג ברשת.
שיימינג?
של עורכי דין.
של עורכי דין.
שמעלים פוסטים שלי, ומצרפים סרטונים שלי.
וואלה.
וממליצים...
יו, גם אני רוצה. למה לי לא עושים את זה?
וממליצים ללשכת עורכי הדין...
אוקיי.
לשלול לי את הרישיון.
למה, למה? מה הטיעון שלהם?
ו...
על מה? מדינה חופשית, דמוקרטית, ליברלית, חופש ביטוי, מה קרה?
נכון, אז... חופש ביטוי זה זכות יסוד במדינה דמוקרטית.
אז בוא תסביר לי, למה? חופש עשייה? הלו, שוק חופשי, מה אתם רוצים?
כי אותם עורכי דין שבאים נגדי ורוצים ש... וממליצים לשלול לי את הראשון, כנראה נמצאים איזה, במקום איזה... פחות טוב בחיים שלהם.
לא, על איזה בסיס?
זה אין שום בסיס. אין שום בסיס.
אני לא מבין. אז איך הם יכולים להגיש בקשה? מה הם כתבו בבקשה? למה? כאילו.
כל אדם יכול להגיש כנגד כל עורך דין תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין.
הבנתי מה ניסיתם לעשות פה. הם בעצם הלכו על הכיוון של אתיקה, שיש כל מיני חוקים של עורכי דין, שדברים שמותר ועשה אל תעשה, ואני יודע שיש חוק שחוקים, לא יודע אם זה חוק, ששמעתי את זה פשוט מלקוחה שלי שעורך הדין, שמשהו כמו עורך דין לא יכול למכור את עצמו, לשווק את עצמו, משהו כזה? יש איזה משהו כזה? שאני טועה.
עורך דין לא יכול לשדל אדם אחר לקחת ממנו את השירותים שלו. אבל עורך דין, בסופו של דבר,
אף יכול... אף אין אדם לא יכול לשדל.
לא, לדוגמה, אתה לא עורך דין פלילי, לא יכול עכשיו להיכנס לבתי הסוהר ולחלק ל... לחלק לאסירים שם כרטיסי ביקור. עורך דין לא יכול עכשיו להיכנס לבתי חולים ולספק לחולים כרטיסי ביקור.
אבל איך זה שייך? למה שאתה
עושה? אבל עורך דין יכול לשווק את עצמו. העניין היחיד...
הוא חייב לשווק את עצמו. מה זה פאקינג בולשיט הזה? הבנתי לא להשתמש בחולשה ולתפוס בן אדם בנקודת חולשה ולבוא עד אליו כשהוא בנקודה הזאת שם, בכלא לדוגמה שהם במצב לא הכי טוב. בסדר, זה ברור. גם לא כזה ברור, אגב, אני לא רואה בזה שום בעיה. אם אני רוצה לעזור לכל האסירים, אז למה שאני לא יכול לעזור? מי ימנע ממני? זה בולשיט. אז זה אחד. דבר שני, אתה יודע, אני לא אתווכח עם האתיקה, כל אחד דקבע, בסדר, בתחום שלו, אבל אני לא רואה... זאת אומרת, עורך דין זה בעל עסק. מכיר את סור? You better call סור.
Yeah,
זה שיווק אגרסיבי, שיווק הדר השוח. לא משנה. זה סרט למי שלא מכיר, סדרה. אז אני לא רואה סיבה שבן אדם לא יוכל לדבר, לחשוף את עצמו.
עורכי הדין שמתלוננים נגדי.
להציג את עצמו.
עורכי הדין שמתלוננים
לתת
נגדי.
לתת טיפים.
וכך גם ועדת האתיקה טוענים בסך הכל שאני מבזה את המקצוע.
הם טוענים שאת... וואלה! אתה יודע כמה עורך דין אני, עורכי דין אני מכיר, שהם מבזים את המקצוע? יש, איך בא לי... אתה יודע, what the fuck? אתה מבזה את המקצוע? תמיד ייצוגי, תמיד נראה טוב, תמיד מסורטט, לבוש מדהים, בן אדם אינטליגנט, שיודע לדבר, שנעים הליכות. תגידו לי, אתם, על מי, תגידו, אתם נדפקתם או מה? דפוקים לגמרי אלה שהתלוננו עליך, תדע, זה נטו מכינה, תדע לך, לא יכול להיות בחיים שהם אומרים, שהם אומרים שאתה מבזה את המקצוע, לא יכול להיות, זה קורה.
יש סעיף סל ב... ב... בחוקי האתיקה, שקובע שלעורך דין אסור לבזות את המקצוע, ואסור שהתנהגותו תהיה אינה הולמת.
מה זה הולמת?
והם נתפסים לזה, ובסופו של דבר הם, ועדת האתיקה.
מה זה הולמת?
הם קובעים.
לא להשתין בציבור, מבין. לעשות סרטוני טיק טוק, שאתה לבוש מכופתרות ועם חליפה, לא מבין. אז בוא תסביר לי. בוא, אני מנסה להבין אותם רגע, אני מנסה להבין את הקייס.
הנקודה היא שבוועדת האתיקה יושבים כל מיני עורכי דין, מיושנים של פעם, שקשה להם לקבל את הקדמה ואת החדשנות.
אין לכם ברירה.
וקשה להם לקבל את זה שעורך דין מבטא את עצמו באמצעות תנועות הידיים שלו בטיק טוק, והדבר הכי קל להם והכי חוקי מבחינתם זה לבוא נגדי.
תראה, זה לא תנועות ידיים של לכו פאק יו וכאלה גנגסטר סטייל. זה לא תנועות ידיים של לקחת את זה ממקומות שהם משדרים דברים שהם לא נכונים ומקדמים אלימות או פשע או עבריינות או, 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 או פגיעה מינית או דברים כאלה. זה לא בא משם. זה בא מתוך מקום של למשוך תשומת לב. אפילו לא הייתי קורא לזה בידור. כי זה, כי סליחה, אבל זה לא איזה משהו שאני יכול להגיד, וואו, גאון, איזה כוריאוגרפיה. לא. אין פה גם איזשהו פן של בידור או הלצה, לצורך העניין. אין פה הלצה. יש פה עניין של, אני תופס לכם את תשומת הלב, תהיו איתי, אל תזוזו לי מהמסך, אני פה. כן, בואו תשמעו את הטיפ שלי עד הסוף. נכון? אני צודק?
דרך אגב, אסור נגיד לעורך דין לשלב בשיווק שלו, בואו אליי, תפנו אליי, תקנו ממני, מספר הטלפון שלי
זה ככה וככה. לא ראיתי אותך עושה את זה.
כתובתי ככה וככה. כל עורכי הדין עושים את זה. אני לא, נטו לא... מנגיש ידע נכון. משפטי פרקטי.
נכון.
נטו מנגיש ידע, אפילו לא מדובר פה בשיווק שלי. זאת אומרת, אני לא בא לאנשים ואני אומר להם, בואו תיקחו ממני, תקנו ממני, אני הכי טוב. ממש לא, לא אמרתי את זה לרגע. בכל
להפך,
סרטון...
להפך, תן לי. אני אעשה את זה. בואו תיקחו ממנו, בואו תקנו ממנו, כי הוא הכי טוב. אני אומר לכם לפנות אליו. אני, שחר, אומר לכם לפנות לרד. זה חוקי, מותר לי?
אז אני לא יכול להגיד, אבל אדם אחר כן יכול
להגיד. לא, אני שואל, מותר לי? זה חוקי? סגור. אז למי שצריך, רז עטייה, תחפשו אותו. אני חושב שכדאי לכם, כי בן אדם שככה דואג לעצמו, גם ידאג לכם, בעוד בדיוק באותה צורה. זאת הדעה שלי? איך אני? נכון? ככה אני חושב. אגב, יצא לי להיפגש עם כמה עורכי דין. במקרים מסוימים הם היו בצד שלי, ובמקרים מסוימים הם לא היו בצד שלי, הם היו בצד השני. אני אגיד דבר אחד. לא חושב שכולם בכלל ראויים להיות עורכי דין. אני לא חושב שכולם מוכשרים לזה, גם אם הם למדו והצטיימו אפילו בהצטיינות. זאת הדעה שלי. ואני חושב שיש הרבה 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 זבל בתחום. כן? אבל... ולכן למה זה קצת מציק לי? כי כשאני רואה אחד כמוך, שהוא דווקא כן מישהו שאני אומר, אוקיי, מישהו שמשפר את התחום, שמעלה את הממוצע. אז אני אומר, אל תבואו אל אחד כזה. דווקא לזה תיתנו מקום, יש סטלנים, אתם הורסים לעצמכם, אתם יורקים לבאר שאתם שותים ממנה, כי אתם גורמים לאנשים טובים ללכת. כאילו, אתם מורידים את השווי של המועדון. אז...
הרבה יותר קל לעורכי דין... ותיקים שנמצאים כבר 20, 30 לא, שנה בתחום.
עזבו, אתם גם ככה תכף מתים.
לבוא נגד
עורך
דין צעיר, 3 שנים במקצוע,
כן.
בתחילת דרכו. הרבה יותר קל להם, זה הכי כן. קל. זה הכי קל להוריד את העורך דין הזה שפתאום פרץ תקרת זכוכית והפך להיות פתאום כוכב רשת. הם לא אוהבים לראות את זה. הם לא אוהבים לראות את זה. כי קשה להם.
אבל בינינו אין להם באמת שום דבר להיאחז בו. הם לא יכולים לעשות לך כלום. אתה יודע מה? בוא נגיד יותר מזה. תמיד החלוצים נדפקים, בוא נגיד את זה ככה,
נכון,
בסדר?
נכון.
החלוצים, אלה שיוצאים ראשונים, אלה שתמיד בולטים, אלה שנמצאים בפרונט, תמיד סופגים בהתחלה את כל האש, ואז יש איזושהי נורמליזציה, תקדים, אולי בשפה המשפטית, שפתאום אומרים, רגע, אנחנו לא יכולים להילחם בזה, זה משהו שהולך להיות כנראה על סדר היום, באופן הקבע, באורך קבע, זאת אומרת, כולם יעשו את זה ככה, כאילו, אנחנו לא יכולים פשוט להניש עכשיו את כולם. פשוט אתה עשית את זה לפני כולם, זאת הדעה שלי, אתה פשוט חלוץ. אתה בעצם חוטף על זה שאתה קידמת משהו ראשון.
אם תסתכל על זה, לאורך כל ההיסטוריה, החברה ניסתה להשתיק ולשנות אנשים שהם פורצי דרך.
כן.
פשוט מאוד, ראיתי לא מזמן את הסרט אלוויס פרסלי, ממליץ לך לראות.
כן, לא ראיתי עדיין.
וצפיתי בו בעקבות המלצות של אנשים שעוקבים אחריי, והם אמרו לי, תקשיב, הסיפור של אלוויס זה בול הסיפור שלך. ואני מתחיל לצפות בסרט, ואני... תשמע, אלוויס פרסלי, אחד הזמרים הכי גדולים בכל ההיסטוריה, הוא לא יכל לשיר מבלי שהוא רוקד. והוא לא סתם היה רוקד, אלא היו תנועות מאוד מאוד... קיצוניות, מוגזמות, אבל באמת זה משך את העין.
כן.
ובאחד מהרעיונות שלו הוא אמר, אני לא יכול לשיר מבלי לרקוד. ומראים בסרט איך לאורך כל הקריירה שלו, הסוכן שלו, כל הטוקבקיסטים, כל הכתבים, כל הרוצי התקשורת, ניסו לשנות אותו, כי כן. התנועות שלו היו מזהות באותה תקופה עם האנשים שחורים. ובאותה תקופה,
את הגזענות,
לא היה להם עבדות, זכויות.
נכון.
לא היה להם זכויות, כמו אנשים אחרים.
נכון.
וזה הגיע למצב שרצו להכניס אותו לכלא. בגלל... התנועות שלו בזמן שהוא שר.
וואו.
והוא היה צריך להתגייס לצבא בשביל לא להיכנס לכלא.
וואו.
והשיא היה שבהופעה הכי גדולה שלו, ההופעה שבה הוא פרץ, הסוכן שלו שואל אותו, מה אתה הולך לשיר? אז הוא אומר לו, אני לא באמת יודע. וקבענו שאתה לא תעשה את התנועות האלה, נכון? אתה הולך להיות ילד טוב. ואתה הולך לראות כמו כולם, כמו כל הזמרים, ואתה הולך לשיר מבלי לרקוד. וכולם אמרו לו, אם אתה ממשיך לרקוד, אתה תיכנס לכלא. ואז הוא עלה לבמה.
זה פסיכי זה.
ואמר משהו לכל הקהל שלו. הרבה אנשים יגידו הרבה דברים, אבל בסופו של יום אני חייב להקשיב לעצמי. והאנשים האלה שם לא הצליחו לשנות אותי.
וואו.
ואז הוא נתן שואו של החיים.
מטורף.
והוא היה צריך לשלם את המחירים.
כן, כן.
כי כבר...
של הביקורות.
זהו,
של
רצו הזה... להכניס אותו לכלא, כן. והוא היה צריך להתגייס לצבא.
אני אגיד לך למה אתה קצת נדפקת, אבל כי יש פה חוק גיוס חובה, אז... זה לא אמריקה.
אז...
אוקיי.
Okay. אז אתה יודע, באותו זמן שאני צופה באלוויס פרסלי, הרגשתי פתאום מה שהוא חווה.
כן.
הוא היה צריך לשלם את כל המחירים האלו, וגם אני צריך לשלם את המחירים האלו, כשאני מושך כן. כל כך הרבה תשומת לב.
נכון. אבל תראה גם, אני ככה, אתה יודע, אני צופה במנטורים מאוד גדולים כל הזמן, זאת אומרת, אני עוקב אחריהם, רואה מה הם אומרים, מה הם חושבים, לומד אותם, לומד קורסים שלהם, לוקח הרבה פעמים הכשרות שלהם. ומשפט אחד שככה מהדהד לי, מה שנקרא, זה שבעצם, זה שעשית פעולה מסוימת שהכניס לך אולי משהו רע לחיים, והרע הזה הגיע, אז הרבה אנשים מתבאסים מהרע שהגיע, הרע הזה שעכשיו צריך להתמודד עם זה, זה באסה וזה, אבל מאחורי כל קליפה יש פרי. זאת אומרת, יש קליפה, סגור, תקלף אותה, בפנים אתה תהנה. יפה, תאכל את השיט, הכל טוב. תשלם את המחיר, זה בסדר. כי מאחורי זה יש משהו מאוד מאוד טוב שאתה תכף מגיע אליו. עכשיו, תראה איזה קטע, כי מה זה נתן לך? כן הגעת לטלוויזיה בסוף, נכון? זאת אומרת, התראיינת.
בעקבות הסיפורים,
נכון. בעקבות הסיפורים. אתה עכשיו נמצא פה גם אצלי פה בפודקאסט. זאת אומרת, הזמנתי אותך כי אתה מעניין, כי עברת משהו, כי התמודדת. תראה איזה קטע. זאת אומרת, זה פתח לך אז כשהרצינו ביחד באירוע נטוורקינג עם איתר זהבי.
נכון.
ואתה יודע, כל מיני הזדמנויות נפתחו, מלא הזדמנויות, אני מאמין שיש עוד הרבה שאני אפילו לא יודע. יפה? אז אני אומר, רגע, צריך להסתכל דווקא על זה. כי נכון, יש קליפות, חד משמעית, אבל העיקר זה הפרי. ואני אומר, באמת, ברוך השם, יש לך הרבה הצלחות. ואני לא חושב שהצליחו להשתיק אותך. לא מאמין שהצליחו להשתיק אותך. ואם ינסו, יש לך מספיק במות להגיע אליהם. זאת אחת מהן. ויהיה אפשר להשמיע פה את הכל ב-100% ובעוצמה, ואף אחד לא יצליח לעצור אותך, אני רוצה שאתה תדע את זה. גם לא המשפטנים הסקנים והמבוגרים, שאני אומר, עזבו, אין לכם סיכוי, אתם לא באותה רמת אנרגיה שלנו, אתם לא חדורי מטרה כמונו, שחררו, כדאי לכם, באמת, בשבילכם, כאילו סתם, למה כאילו לסיים את הקריירה שלכם ברע?
נכון.
נכון? כי תכף אתם תסיימו, למה לסיים אותה ברע? אל תילחמו באנשים שיכולים להשיב מלחמה, זה מה שאני מנסה להגיד. בטח כשזה על משהו עקרוני יסודי, שמושתת על יסודות המדינה שלנו, שאי אפשר למנוע חופש ביטוי מבן אדם, לא משנה מה תגידו.
אלא אם מדובר במשטר דיקטטורי,
כן.
וכמו שאני זוכר מ...
כן, אני לא חתמתי על זה.
מהיסודי ומהתיכון,
לא חתמתי על זה.
אנחנו חיים במדינת ישראל,
נכון.
מדינה דמוקרטית. ואם עד לפני חודש שקיבלתי את התלונות האלה, מוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, זה היה מבחינתי סוף העולם.
כן, כי זה מפחיד.
סוף העולם הגיע.
ברור.
תקשיב.
מחזיקים אותך באשכים.
לגמרי.
אבל לא באמת, כי אני אגיד לך ממה מערכת המשפט עוד יותר מפחדת. מרעש תקשורתי.
בדיוק.
הם שונאים את זה, זה משבש להם את המערכת. אז למה אתם מתעסקים עם אנשים שיש להם כוח כזה? זה מה שאני ניסה להבין.
נכון.
נכון? כי אתם לא אוהבים את זה, אז למה להכניס את עצמכם כל פעם לבעיות? בבקשה, תנסו. אתם פוגעים פה בחופש ביטוי. יהיה לכם מאוד קשה. מאוד 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 קשה. אז שוב, אז אני אומר, בואו ככה במשפט, נסיים, ונגיד שקודם כל, אני מאוד מעריך אותך. מאוד מאוד מעריך אותך על הדרך שלך, על ההתמודדויות שלך, על הדברים שאתה עשית. עדיין עושה, עדיין מתמודד. על זה שאתה אמיץ, על זה שאתה הולך עם האמת שלך. אני חושב שרק מהסיפורים שלך לומדים הרבה. אתה מבין? ואני אשמח ככה שתיתן לנו איזה ככה סיכום כזה יפה, משהו שאתה רוצה ככה להעביר איזה ערך חזק לקהל, כמו שאתה אוהב.
לסיכום, אם עד לפני חודש וכמה חודשים שקיבלתי את כל הביקורות והשיימינג ברשת והתלונות מלשכת עורכי הדין, וגם ניסו לסחוט אותי בדרך להפסיק עם תנועות הידיים, אם אני לא רוצה שהתלונות ימשיכו להתנהל נגדי, ובהמשך גם ביטלו לי הרצאות שנקבעו במסגרת לשכת עורכי הדין, אם באותה תקופה...
אז אתה פנוי עכשיו להרצאות יותר טובות.
אני פנוי.
זה כיף. הייתי שולח לו הזמנות, אם אני הייתי בן אדם שרוצה לעניין.
אם באותה תקופה חשבתי שהגיע סוף העולם, וזה הסוף של עידן רזתיה, היום אני מבין כמה שהדבר הזה עשה לי טוב.
זאת רק ההתחלה.
וכמה שקיבלתי מתנה מהיקום, בעצם כל הביקורות, השיימינג, התלונות האלה. א', הבנתי מה ההתפתחות אישית. בכל שלב, בכל קושי.
כן.
שם מופיעה הזדמנות.
נכון.
בכל קושי, אתה עולה לדרגה הבאה. אתה, מאחורי כל הקושי הזה, נמצאים כל היעלומים הכי גדולים, ואתה מקבל הזדמנויות בדרך. ואז חשבתי שזה סוף העולם, ואז פתאום הבנתי כמה שזה עושה לי טוב, ופתאום הצלחתי להתגבר על הפחד מלקחת את האייפון, ופשוט לצלם את עצמי ולדבר על הקשיים ועל הדברים שבאמת כואבים לי. כי עד אז ציירתי ברשת, במדיה החברתית, תמונה של אדם מושלם שהכל טוב לו.
כן.
וזה הבעיה של רוב האנשים במדיה החברתית.
נכון.
שזה השקר הכי גדול.
חרת. כולם עוברים קשיים, לכולנו יש פחדים, כולנו מחסירים שינה בלילה.
לגמרי.
כולנו נופלים להרגלים לא טובים, כולנו מתמודדים עם שדים מהעבר, ואנחנו רוצים הרבה דברים מהעתיד, ונופלים גם לפעמים לאשליות. זה קורה לכולם, זאת אומרת, אנחנו בני
לגמרי.
אדם.
לגמרי.
השאלה היא כמה קשה אתה עובד.
אומרים שהמדיה החברתית מסמלת תופעה של חשיפת יתר. אז נהפוך הוא, המדיה החברתית מסמלת תופעה של הסתרת יתר.
נכון.
שבה רוב האנשים מסכות. אוהבים להראות את כל הטוב שלהם בחיים, נכון. אבל לא אוהבים להראות את כל הקושי והכישלונות בדרך. נכון. הם לא אוהבים את זה. אף אחד לא אוהב להראות לאנשים אחרים כמה שקשה לו. ואז באותו רגע, בעצם קיבלתי הזדמנות סוף סוף לחשוף את הקשיים שלי ואת הכישלונות שלי במהלך הדרך. וחשפתי את עצמי ושמתי את עצמי על שולחן הניתוחים. בואו, קחו אותי, as is. אבל מבחינה מטאפורית, שמתי את עצמי.
תרומת מוח עצם מספיק.
לגמרי, ופתאום חשפתי את עצמי. וזה גרם לאנשים לראות שלא הכל מושלם. ויש מאחורי הקלעים, נקרא לזה ככה, את כל הדברים שבן אדם חווה, את הקשיים והכישלונות, ואנשים שרוצים להוריד אותו ולהחרים אותו, ולא תמיד הכל קל. ובסופו של יום, לדעתי זה הדבר שהכי מעורר השראה באנשים אחרים.
לגמרי.
והכי משפיע על אנשים אחרים.
לגמרי.
אנשים...
אנחנו באותו שיט, כאילו, הכל טוב, כזה.
אנשים, בסופו של דבר, אנשים מושפעים לטובה, מהאנשים האלה המצליחים שאוהבים להראות שלא הכל מושלם.
כן, אלה שסוללים דרך ולא אלה שכבר נולדו על האברסט.
לגמרי, בקיצור. ועד היום אני עושה את זה. אני אוהב להראות לאותם אנשים, לאותם עורכי דין צעירים, לאותם בעלי עסקים, שלא, לא תמיד הכל מושלם, ולא תמיד הכל נוצץ וזוהר.
לא, ההפך, הכל תמיד לא מושלם.
ברור.
ובתוך פאקינג כאוס אנחנו בונים את החיים שלנו. תתרגלו.
לגמרי.
זה משפט סיכום, נראה לי. זה הכי חזק. חבר'ה, אז וואו, רז, איזה מלך, איזה כיף.
תודה רבה.
אתה כזה בחור רגיש, יואו, כאילו, איך אפשר לא לאהוב אותך? אז יאללה, אהובים, שיהיה לכם ניפוץ תקרת זכוכית מדהים, ותעקבו אחרי רז עטייה. אם אתם צריכים אגב עורך דין, אני ממליץ. ואתם, לשכת ה-whatever, תתפטרו. יאללה, תודה.
תודה רבה לשחר.